אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, יושב ראש ועדת העלייה והקליטה, חבר הכנסת עודד פורר.
שלום רב.
מה העניינים?
יהיו ימים טובים עוד, זה ייקח עוד זמן, אבל יהיו ימים טובים.
אתה יודע, מישהו אמר, דווקא מישהו שאני מאוד מעריך, חבר כנסת, אמר, שר אפילו, אמר, לפני שיהיה יותר טוב, יהיה יותר רע. אתה מקבל את האמירה הזאת?
כל זמן שהממשלה הזו מכהנת, כל יום יהיה יותר רע. כשהיא תלך,
למה?
יתחיל להיות יותר טוב.
למה ברע אתה מתחיל?
כי זה המצב, כשיש לך הנהגה. תראה, בוא נודע על האמת. מדינת ישראל עברה ב-76 שנותיה, ואם אני אקח גם את הימים שלפני המדינה, של ראשית הציונות, הרבה מאוד זמנים קשים. אבל הייתה הנהגה. הייתה הנהגה ששמה בראש סדר עדיפויות את טובת המדינה, וכל הנושאים האחרים היו אחר כך. זה לא המצב היום. אנחנו יכולים להתמודד עם המצב היום.
ונמק.
יש לך היום הנהגה שבראש סדר העדיפויות שלה עומדת היא עצמה. לא שום דבר אחר שקשור לטובת המדינה. כל המשמעות היא רק איך מצליחים לשמר את הקואליציה, את שרידות ה-64, את היכולת שלנו להישאר בשלטון. שום שיקול אחר לא בא בפני ההנהגה הזו, וזאת הבעיה המרכזית. ולכן כל זמן שההנהגה הזו נמצאת שם, המצב ילך וידרדר. ברגע שהיא תתחלף, אפשר יהיה להתחיל לשפר את המצב, כי אנחנו צריכים הנהגה שמקבלת החלטות. זה בכל שדה, דוד. זה בשדה הכלכלי, זה בשדה המדיני, זה בשדה הביטחוני. עכשיו, כל החלטה שלא מקבלים היום, משלמים עליה מחיר אחר כך. כשמקבלים החלטה לאפשר לסגור את נתיבי השייט, כבר לפני חצי שנה, מכיוון המזרח, בעצם אין נמל אילת סגור, אנחנו משלמים מחיר כבר חצי שנה, ועכשיו אתה כבר נמצא באירוע של לפתוח אותה מחדש, זה אירוע. כשאתה מקבל החלטה לפנות את התושבים בצפון, בלי שום תוכנית של איך אתה מחזיר אותם, ואיך אתה מחזיר את הביטחון לצפון, אז כבר חצי שנה התושבים האלה פליטים בארצם, ואף אחד לא יודע מתי הם חוזרים לבית שלהם, כי אין שום תוכנית להחזיר אותם בכלל הביתה.
איך אפשר תוכנית להחזיר אותם הביתה, אם אנחנו עוד לא יודעים אם המלחמה עם החיזבאללה מתחילה, או שהיא תסתיים בהסדר כלשהו.
לא נעים לי להגיד
ויותר
לך.
ויותר מזה, הם אמרו בחיזבאללה, אמר נסראללה, ברגע שתסתיים המלחמה בעזה, אנחנו מבחינתנו מפסיקים.
אני אגיד לך, מי שכרגע מנהל את העניינים לצערי, זה נסראללה ולא ממשלת ישראל. אם אנחנו מדינה שאפשר לראות חופשי טילים עליה על חבל ארץ ולפנות אותו בעצם מתושבים. כמו שאפשר לראות לכאן טילים חופשי.
אין מספיק חיילים לעבוד בשתי הזירות, אבל...
השאלה מה עושה המדינה? אנחנו היינו בגיוס מילואים.
היינו הממשלה.
זה עניין, אני חוזר לקבלת החלטות.
המדינה זה הממשלה. הממשלה אומרת, אני לא יכולה לעבוד בשתי זירות.
היא לא הייתה מוכנה, ובוודאי שהיא יכולה לעבוד בשתי זירות. אמר הרמטכ"ל, אמר ראש הממשלה,
שחסרים לו חיילים.
בכל הדיונים לפני השבעה באוקטובר, הם אמרו, אנחנו ערוכים למערכה רב זירתית. עכשיו, אם אתה בגיוס מילואים עליה, אתה יודע לנהל את המערכה הזו. וגייסו והתאמנו, אבל לא קיבלו את ההחלטה שהיו צריכים לקבל. זה נכון שעכשיו הצבא בא ואומר, אני צריך להאריך שירות, אני מבקש להאריך את ימי המילואים, אני זקוק לעוד חיילים, בטח כשאני מסתכל שנים קדימה על הביטחון הישראלי, אז איזה החלטה מקבל ראש הממשלה? בוא נביא חוק גיוס שמתאים לימים שלפני השבעה באוקטובר, שבעצם יפתור 90% מתלמידי הישיבות מגיוס, ולא יאפשר לחלק
כאן. כן, אבל עזוב, ה-1,700 חיילים או 1,900,
לא, זה מה שהם
רוצים. לפי המתווה, אגב, היום מתקבל איזה...
זאת הבדיחה.
מה המתווה שהתקבל היום?
לא התקבל מתווה. היועצת המשפטית אמרה שאם רוצים להביא את אותו מתווה שהיה נכון בעבר, צריכים לעדכן אותו, כי הנסיבות השתנו, וזאת האמת. רוצים להביא מתווה שבו יגייסו סדר גודל של 10% מתלמידי הישיבות.
כן, אבל זה בלונג...
זה פשוט לצחוק על כולנו.
לא, עודד, אבל זה בלונגרן. מדובר על שנה ראשונה 1,700. אז מה ה-1,700 האלה משנים עכשיו
ולכן
למלחמה?
ולכן אני אומר, זה...
איזה
גם...
משמעות, אין איזה
לא
שום משמעות.
ולא אחר כך. אתה צריך שמחר בבוקר, כל מי שבגיל גיוס, ילך ללשכת הגיוס, מי שמתאים לשירות צבאי, יעשה שירות צבאי. יכול. הוא צריך, הרי הוא מבקש, לא רק שהוא יכול, הוא מבקש שאתה תשרת יותר, הוא מבקש שהמילואים ניקים יעשו יותר ימי מילואים. אני לא מדבר על העלויות שהרבה יותר זול, בוודאי חיילי סדיר, אבל הבסיס, לא רק הסולידריות, שגם אני נלחם והילדים שלי נלחמים, אז גם אצלהם.
אני מדברתי על סולידריות, וזה אני מסכים, אבל...
זה ברמת הערכים, אבל גם מבחינת הצרכים, אומרת מערכת הביטחון, אני זקוקה לעוד חיילים, אנחנו צריכים לבנות
סדר גודל של עוד 3 מיליון.
זה לא רק למלחמה הזו. אם אתה חושב שכשתיגמר המלחמה, אנחנו לא נצטרך פה סדר גודל של עובדות נוספות, כדי לשמור על הביטחון, זה ברור לחלוטין. ולכן מדינת ישראל עכשיו צריך להבין, כל המשאבים שלנו הולכים להיות מגויסים לטובת הביטחון, אז גם כל העם צבא. ועם כל העם צבא, כל אחד שהוא בגיל גיוס, מתגייס, מי שמתאים לצבא ילך לצבא, מי שלא, יש לנו שירות לאומי במגן דוד אדום, במשטרת ישראל, במכבי האש, בבתי החולים, יש מספיק מה לעשות, אין בעיה, יש תעסוקה לכולם. אבל הבסיס הוא שכולם מתגייסים, זה גם יאפשר לנו את חלוקת סדרי הכוחות. ואני אחזור איתך רק לקבלת ההחלטות, כשקיבלו את ההחלטה לאפשר את הפינוי הזה, הרי אם לא היית מפנה, היית, אתה יכול להגיד, אני מפנה את האוכלוסייה כי אני הולך להיכנס פנימה ולייצר אזור ביטחון. אבל לא עשו את זה, פינו את האוכלוסייה, ברחו, ומאפשרים לנסראללה להמשיך להפגיז חופשי את הצפון.
ולהרוס את הבתים.
להרוס את הבתים, להרוס את בסיסי צהל, לפגוע ביכולת שלנו. מה קורה למשפחה שיצאה מביתה, הם פליטים. אתה מדבר על 100,000 פליטים בארצם, הם יצאו, המשפחות מפורקות, הכלכלה שלהם מפורקת, מי שהיה לו עסק, העסק שלו מפורק, ומבחינה כלכלית הוא גמור, וגם אם הוא לא נגמר מבחינה כלכלית, הבית שלו, המבצר שלו, הפנימי, אפילו המשפחתי, התפרק. אי אפשר להחזיק ככה משפחות, אנחנו יודעים מה קורה בבתי המלון, באילת, בטבריה, בכל המקומות שהם מפוזרים, והדבר הזה הוא פשוט שערוריה, והוא נובע מדבר אחד, יש לך כאן הנהגה שלא מסוגלת לקבל החלטות. לא מסוגלת לקבל החלטות, אז היא דוחה אותם ודוחה אותם, והמציאות תופחת על פנינו. עד לרמה הזו, שאנחנו נמצאים 7 חודשים בתוך הלחימה, אתה לא רואה את הסוף, ועדיין יש אזעקות באשקלון ובסדרות ובעוטף ובקרם שלום ופצמרים, ואני לא מדבר על מה שקורה בצפון, ועדיין נתיבי השייט חסומים. אז מה הממשלה הזו באמת עושה? כל זמן שהיא מכהנת, המצב ילך וידרדר, עד שלא תהיה כאן ממשלה שמקבלת החלטות.
טוב, אז אני עכשיו אשאל אותך, בבקשה, תרד לפרטים. מה אתם הייתם עושים בצפון?
תראה, זה ברור לחלוטין שהדרך להחזיר את הביטחון בצפון דורשת הגעה לרצועת ביטחון של סדר גודל של 10 קילומטר בתוך שטח לבנון.
זה מלחמה כוללת.
לא יהיה מנוס.
זה מלחמה כוללת.
אתה במלחמה. אתה נמצא במלחמה כוללת, תסתכל.
אני לא אומר כן או לא, אני רק אומר.
לא, אני אומר, אבל ברור לך שאנחנו נמצאים.
ואז ברור לך שאולי איראן תצטרף.
ברור לך שאנחנו נמצאים, הרבה יותר.
כי גם אימא.
סביר להניח.
תיכנסו ללבנון, אנחנו כבר באירוע אחר.
דוד, הסיבה שאיראן הרשתה לעצמה לראות 500 טילים וכתבאמים על מדינת ישראל, היא בגלל שהיא ראתה את הרפיסות של הממשלה הזו, על הטילים והכתבאמים שנורו מאילת, ועל הרקטות שנורות מלבנון. לא יכול להיות, אם אנחנו מדינה ריבונית, שאנחנו מאפשרים 7 חודשים שיתווכו בנו מצפון בצורה בלתי פוסקת, בלי שאנחנו מייצרים ביטחון לתושבי הצפון, שהמשמעות שלו זה רצועת ביטחון נקייה מחיזבאללה,
לפחות 10 קילומטר פנימה. זאת אומרת, אתה אומר, גם במחיר של סיכון למלחמה אזורית, למרות שארצות הברית מתנגדת לזה, ואומרת לשני הצדדים, don't, היא לא אמרה רק להם, היא אמרה גם לנו, אתה אומר, את צריך להמרות את פי ארצות הברית ולהיכנס.
אני לא מצליח להבין את השאלה, כי אנחנו נמצאים במלחמה
אולי
בצפון.
אולי אני לא הסברתי טוב.
לא, אנחנו במלחמה בצפון. לא, אתה לא יכול לקחת היום את האוטו שלך ולנסוע לקריית שמונה.
אני לא מביע דעה, אני רק שואל את השאלה.
אני מתאר אבל את הסיטואציה.
אבל אתה מבין את המשמעות של מה שאתה אומר, כי אני אסטרטג קטן מאוד. אני אומר, אבל אתה מבין את המשמעות של להיכנס עכשיו למלחמה נוספת, להכניס שם 200,000 חיילים, אולי, ולפתוח אולי בזירה נוספת עם איראן.
אני אומר לך שוב, היעד שלך כדי להחזיר את תושבי הצפון הוא רצועת ביטחון של 10 קילומטר. לעשות את זה היום בשעה 16:00, מחר או בעוד שבוע, זאת החלטה שממשלה צריכה לקבל, אבל גם צריכה להכין את עצמה לקראת זה.
הבנתי.
אין שום הכנה. לקראת מלחמה בצפון, מבחינת היכולות שלנו, כן. אין הכנה אמיתית, אני מכיר גם את קצב הייצור, אני מכיר גם את קצב האימונים, גם את הכוונת הכוחות. יש איזושהי מחשבה שאולי ואולי ואולי, והפכו את רפיח לסטלינגרד של המזרח התיכון, כאילו אנחנו לא יודעים להתמודד עם רפיח. הצבא שלנו, ופה אני חוזר לקבלת ההחלטות, יכול היה להתמודד עם רצועת עזה, לא ב7 חודשים, אלא ב3, אם היו פועלים מראש, בכל החזיתות גם יחד, צפון הרצועה, מרכזה ודרומה, כולל ציר פילדלפי. קיבלו את ההחלטה שלא לעשות את זה. נכנסו בצפון, עברו לדרום, המחבלים עברו מהדרום לצפון, ועכשיו אנחנו במרדף חתול ואחבר. הם עוברים צפון, אנחנו אחריהם. הם חוזרים דרום, אנחנו אחריהם. אף אחד לא חוצים את ציר פילדלפי. אנחנו כבר 7 חודשים. כמה אשראי מדיני אתה רוצה מארצות הברית? כמה? האמריקאים באים ואומרים לך, תגיד, כמה זמן אתה רוצה? מה, אתה לא מסוגל לטפל בארגון טרור של 40 אלף
מוכנים? ראיתי אותם מהכם, טיפלו בווייטקונג, בוא.
אני לא נמצא עכשיו אלפי קילומטרים מהבית שלי. אני נמצא מעבר לגדר, במלחמה שהיא מלחמה על הבית שלי, עם צבא גדול פי כמה, עם מטוסים ועם טילים ועם טנקים, מול ארגון טרור. חזק, מחומש, שהכין את עצמו לאימות הזה, אבל אני מקל עליו. כשאני נלחם נגדו רק בנקודה אחת, בטור במקום במקביל, אני מקל עליו. כשאני מכניס דלק לרצועה, אני מקל עליו. ישבתי אצלך פה לפני חודשים, אמרתי, איך מכניסים דלק? והדלק ממשיך להיכנס. אם לא היו מכניסים דלק בחודש הראשון, המלחמה הייתה מסתיימת אחרי חודשיים. אבל אנחנו שוב, כל הזמן צריכים לתקן את ההחלטות שלא התקבלו, או את ההחלטות הרעות
שהתקבלו. אתה חושב שצריך עכשיו החלפת ממשלה, כלומר בחירות, או אולי להמתין לסיום המלחמה.
איזה מלחמה? אתה לא מנהל את מה שקורה
ברצועת עזה כמלחמה. לא, אבל אני שואל, אתה חושב עכשיו בחירות?
חד משמעית.
הבנתי.
הסיכון למדינת ישראל, בהמשך כהונתה של הממשלה הנוכחית, הוא אסטרטגי. זה סיכון בכל החזיתות, הביטחונית, הכלכלית והמדינית. אנחנו רואים את הקריסה. אנחנו רואים את הקריסה הכלכלית, אנחנו רואים את הקריסה הביטחונית, ואנחנו רואים את הקריסה המדינית. שום דבר לא מתקדם. אי אפשר להמשיך ככה עם ממשלה שלא מסוגלת לקבל החלטות.
אז כן, דיברת על הנושא הכלכלי, אני בדיוק אתמול קראתי מאמר על הסכנות והאתגרים שעמדו בפני ממשלה אחרי המלחמה, גם ברמה הכלכלית. עכשיו, כרגע אנחנו נמצאים בגירעון, בוא נגיד, הגירעון המוצר היה 5.6%. עלינו ל-6.4%, ואתמול כבר קראתי שאנחנו כבר נגיע ל-7% גירעון, ואולי גם ל-9 ואולי גם ליותר. המשמעות של זה שהכסף שלנו מתייקר במיליארדים. ההלוואות שלנו, האג"חים שלנו, ויותר גרוע מזה, חצי מהכלכלה לא עובדת.
המצב שתיארת הוא נכון גם במקרו-כלכלה וגם במיקרו. המאזינות והמאזינים והצופות והצופים מרגישים את זה במשק הבית שלהם, בכמה עלתה ההלוואה שלהם והמשכנתה שלהם. הם מרגישים את זה כשהם הולכים לסופר, הם רואים את מחירי הפירות והירקות, הם רואים את מחירי השמן, הם רואים את מחירי המזון כולו, הם רואים שהם לא מצליחים לגמור את החודש. עכשיו, זה נכון אצלהם בבית וזה נכון לגבי המדינה. עכשיו, מה אתה אמור לעשות כשאתה רואה שאתה לא גומר את החודש? אתה אמור לצמצם את ההוצאות שלך. אתה אמור לפעול להגדלת ההכנסות שלך. מה שעושה הממשלה הזו, זה הפוך. היא שופכת עוד דלק למדורה הזו של האינפלציה. היא מפזרת עוד כסף במשרדים מיותרים. היא לא מייצרת שום תוכנית קיצוצים אמיתית. היא לא מייצרת השקעה ופתיחת השוק לתחרות. היא עושה את כל הצעדים ההפוכים ממה שצריך. למה? כי היא פועלת אך ורק על פופוליזם זול, כדי לראות איך היא משמרת את עצמה. הם לא יכולים להגיד עכשיו לגולדקנופ ולדרי ולגפני, מצטערים, אבל התקציב, דמי הבטלה שאנחנו נותנים לאנשים כדי שלא יצאו לעבוד, נפסקים, כי חייבים להוציא את האנשים לעבודה, כי אין ברירה, כי זה יפרק את הקואליציה. אז האם יותר חשוב שהמשק יעבוד או שתהיה הקואליציה? ומבחינתם הקואליציה חשובה יותר, ולכאן הגענו, לתחילת השיחה שלנו. הצהרה
דרמטית של שר ביטחון גלנט הביאה לשרה רצינית ביותר במערכת. ויש קולות שקוראים לפטר אותו, כי מה שהוא עושה כרגע זה הוא נמצא בקבינט, הוא צריך לנהל את המלחמה יחד עם ראש הממשלה, ומה שהוא אומר כרגע זה בניגוד לדעתו של ראש הממשלה. צריך לפטר אותו את גלנט?
אני חושב שצריך לפטר את ראש הממשלה.
זה ידעתי שתגיד, אני אשאל אותך...
כי גלנט אומר, לפחות גלנט אומר את האמת.
אני שאלתי את האמת?
גלנט אומר
את האמת
לדעתו.
אולי זאת האמת הפוליטית שלו?
לא, בסדר, הוא אומר את עמדתו,
שאולי לא האמת.
הוא מבקש דבר אחד מאוד פשוט גם מראש הממשלה. מה הוא אומר? הוא אומר, חברים, אתם צריכים לקבל החלטה. הרי הממשלה לא קיבלה החלטה להקים ממשל צבאי.
זה מותר להגיד, אבל זה שהוא אומר שהוא לא פוסל את הרשות מלשלוט בעזה,
אני לא מסכים איתו לחלוטין, אגב. אני חושב שזאת טעות.
זה מה שאלתי.
אני חושב שזאת טעות. אבל האם הממשלה פסלה את הרשות מלשלוט בעזה?
כן.
האם הממשלה קיבלה החלטה?
בטח שכן.
האם הממשלה קיבלה החלטה שאומרת, לא רק שאני פוסל את הרשות מלשלוט בעזה, אני כן אומרת מה החלופה לרשות? היא לא אמרה. ומה שאמר שר הביטחון, הוא אומר, תגידו מה החלופה. אתם לא, אני
אומר אני לך מה החלופה.
אני לא רוצה החלופה, את הרשות, אני רוצה מדינה ערבית
אז,
בתוך עזה.
אז
אוקיי,
אני,
אז בוא נפעל את זה. אבל הממשלה לא עושה את זה.
עושה.
לא עושה.
עושה.
לא עושה כלום.
עושה. מנהלים עכשיו שיחות גם עם מצרים, גם עם האמירויות, גם עם ארצות הברית, כדי לנסות להביא איזשהו כוח אלטרנטיבי, אולי בשליטה של, לא בשליטה, אבל כן, אולי בשליטה יותר מורחבת של כמה וכמה מדינות. אבל... אתה אומר שראש הממשלה לא אמר, אבל הוא אמר, אני לא מוכן להחליף את חמאסטן בפתחסטן. אז הוא אמר, ואני עוד פעם שואל, איך יכול להיות שבתוך ממשלה, שר ביטחון מתנגד אופרטיבית למה שאומר ראש הממשלה שלו, והאם שר ביטחון יכול כך להמשיך? לא חשוב אם הוא צודק או לא.
קודם כל, אני חושב שהממשלה לא יכולה להמשיך.
אז זה אמר.
בין היתר, מהסיבות האלה, שיש לך שלושה שרים בכירים, שכל אחד פועל, לא, הם ביחד ננצח, ביחד ננצח, אבל כל אחד לחוד.
אבל הוא אמר שגם לא התפטר.
יש אותו, וגם ראש הממשלה לא התפטר, וגם שר גנץ לא מתפטר. הם כולם ממשיכים לשמור על הכיסאות שלהם, ולדרדר את מדינת ישראל לתהום. זאת השערוריה. הרי אתה לא פועל פה ביחד, אין פה באמת אחדות. ראית, ואתה יודע, בתחילת המלחמה הם עוד ניסו לייצר איזושהי מראית עין משותפת, אבל אין דבר כזה באירוע הזה. עכשיו, לגבי ראש הממשלה, נתניהו הוא זה שהקים את חמאסטן, הוא זה שחימש אותה, הוא זה שתדלק אותה בכסף. הוא גם זה שהקים את פתחסטן, הוא זה שמסר את חברון לערפת, הוא זה שחתם על הסכמי וואי, והוא זה שבעצם המשיך לתדלק את הרשות הפלסטינית. אגב, גם בממשלה הזו...
הקונספט של תדלוק הרשות הפלסטינית היה קונספט של כל ממשלות ישראל, באמת נכון גם של נתניהו.
הקונספציה של נתניהו, שהוא זה שעמד בכל ממשלות ישראל...
הייתם חלק מממשלת ישראל, מממשלות ישראל.
אז הנה, ב-15 שנים האחרונות, למעט שנה אחת, נתניהו היה ראש הממשלה. ובתוך הממשלות האלה, כשאביגדור ליברמן היה שר האוצר,
כן,
בממשלה הקודמת, הוא אמר שלא יעברו כספי המיסים שאנחנו קובעים באלנבי לרשות הפלסטינית, ולמרות הלחצים לא עברו. כשקמה הממשלה הזו, עוד לפני השבעה באוקטובר, הצעד הראשון שהיא עשתה, זה להעביר את הכסף לרשות הפלסטינית. אז אפשר להגיד כותרת טובה שמייצרת סלוגן טוב לעיתון, לא חמאסטן ולא פתחסטן, אבל מי שאומר אותם, הוא לא אבי מדינת הלאום של העם היהודי, אלא אבי המדינה הפלסטינית.
אבל לא יודע, אם לא היית מעביר כסף לרשות הפלסטינית, היית מסכן את התיאום הביטחוני.
דעתי אפילו כבר בפיגוע האחרון שהתרחש, אחד מהם לקח חלק קצין של מנגנוני הביטחון.
נכון.
הרשות הפלסטינית היא משפחת פשע שמחזיקה את השליטה בכל האזורים האלה, אותם אזורי A, ואת השליטה האזרחית באזור B, כשאנחנו מחזיקים שם את השליטה הביטחונית, מדובר באחת השערוריות הגדולות שברור לחלוטין שמסכנת את ביטחון ישראל. ולכן אני אומר, צריך לייצר פה מהלך חדש שמאפשר שלטון אוטונומיה פלסטיני, אבל כזה שמאפשר לכוחות המקומיים באמת לשלוט. הרי הרשות הפלסטינית ששולטת בחברון היא לא מאנשי חברון, אתה תשאל את החמולות ששלטו בחברון, את אותו, אתה יודע, יש גם מבנה סוציולוגי לחברה הזאת בישראל, הערבי מחברון לא התחתן עם זה, עם זאת משכם, ולא התחתנו עם זה מרמלה. אתה צריך לייצר להם את אותו ממשל עצמי, בכל אזור, בכל מקום, כשהוא מנותק לחלוטין מהיכולת לקיים מערכת ביטחונית של טנקים וצבא בין הירדן לים, כשלצערי, מה שאנחנו רואים כרגע, זה התהוות של צבא טרור כזה. והשלב הבא שאנחנו נפגוש, אחרי שתדלקו במשך שנים את החמאס ובנו לנו את מה שראינו ברצועת עזה, אנחנו נפגוש את זה ביהודה ושומרון. אם לא נעשה את הצעדים שחייבים לעשות אותם.
דיברת על חוק הגיוס. נתניהו הוביל הצבעה בוועדת שרים לחקיקה על הצעת חוק שגנץ כבר אישר אותה בכנסת הקודמת. אתם מקבלים את זה?
לא. תרגיל פוליטי. זה ברור לחלוטין שמדובר בתרגיל פוליטי. תראה, הצעת החוק הזו...
למה הוא חושש שהעליון...
לא, זה בכלל... למה הוא חושש לא מהעליון ולא מאף אחד. הוא גם לא חושש מהקדוש ברוך הוא, הוא חושש מהנציגים שלו כאן, מגולדקנופ ואריה דרי. זה החששות שלו. אין לו שום חששות אחרים. מצד אחד את סמוטריץ' ובן גביר, מהצד השני גולדקנופ ואריה דרי, זה החששות של נתניהו. לא חמאסטן ולא פתחסטן ולא שום דבר אחר. הוא חושש דבר אחד, רק לגורל הקואליציה שלו. וכשאני מסתכל על חוק הגיוס, הוא מנותק לחלוטין ממה שקורה כאן. באה מערכת הביטחון, כבר לפני מספר חודשים, ואמרה, אני מבקשת להאריך את שירות החובה בעוד 4 חודשים, כי אני צריכה חיילים. היא אומרת, אני מבקשת לגייס עוד חיילי מילואים ולהאריך את מספר ימי המילואים שלהם. 90 ימי מילואים לחייל מילואים בשנה. 25% מהימים של בחורים צעירים בגילאי 21 עד 42, הגילאים הכי קריטיים שלהם לשוק העבודה, 25% מהזמן הם בכלל יבלו בצבא. אנחנו מדברים על החבר'ה הכי יצרניים שלנו, הכי יזמיים שלנו, שצריכים להיות בתוך מעגל התעסוקה. למה? כי אין לצבא מספיק חיילים. אז מה באה הממשלה הזאת ואומרת? אז מה אם אין מספיק חיילים? אתם תעשו יותר. למה? כדי שאלה שגולדקנופ ואריה דרי דואגים לסגור אותם בתוך הקוניוקטורות הפוליטיות שלהם, כדי שהם ידעו לשים את הפתק הנכון בקלפי, הם לא ייצאו לצבא, הם לא ייצאו לצבא, הם לא ייצאו לעבודה, הם לא יהיו חלק ממעגל התעסוקה.
תראה, יש סיכוי לדעת אחרים סיכון, שבכנסת הבאה אתם תתפסו, בוא נגיד, מקום של כבוד. ואני שואל אותך, יש אפשרות לסנריו של ליברמן, סער, יוסי כהן, בנט, לקואליציה כזאת שאתם תובילו? כי לפחות לפי הסקרים, קואליציה שכזאת יכולה לקבל 30 מנדטים. סקרים, עוד פעם, אני לא יודע מה יהיה ומה לא יהיה ואיזה מפלגות תקומנה לפני הבחירות, אבל
אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר, ברור שהציבור בישראל מבין שחייבים פה ללכת לממשלה לאומית.
הציבור אגב התחיל ללכת ימינה. לפי כל הסקרים הוא ימין.
הוא רוצה ממשלה לאומית רחבה. והוא לא רוצה אותה בראשות נתניהו. וככל שתהיה אלטרנטיבה ימנית טובה לליכוד בראשות נתניהו, האלטרנטיבה הזאת תזכה להרבה מאוד מנדטים. היחיד היום בכנסת שנושא אצלו גם מספיק ניסיון, גם מספיק ידע וגם יכולת קבלת החלטות. הזכרנו קודם איזה החלטות קשות הממשלה הבאה תצטרך לקבל. היחיד שמסוגל לקבל כאלה החלטות זה אביגדור ליברמן. ואני לא רואה שום סיבה מדוע לא יתכנסו תחת כנפיו כל חברי הכנסת והמנהיגי ציבור שרואים את עצמם כמנהיגים בימין, שאומרים אביגדור ליברמן הוא זה שצריך להיות ראש הממשלה, ואנחנו מוכנים ללכת לגוש ימין גדול שמתאחד תחתיו. זה אגב מה שיעשה פה את השינוי המשמעותי, כי אנחנו היחידים שמציגים פה אלטרנטיבה אמיתית עם אג'נדה מאוד מאוד ברורה, גם בכלכלה, גם במדיניות חוץ, גם במדיניות הביטחון, של ימין, של ימין כלכלי, של ימין מדיני ושל ימין ביטחוני.
אתם נמצאים היום בהנחה שיהיו בחירות בזמן הקרוב, אני לא בטוח, אבל בהנחה כזאת, ואתם יכולים להרכיב ממשלה, אבל אתם לא רק צריכים, חייבים, כדי לקבל 61 קולות, או את בן גביר, או את הערבים.
אני ממש לא מסכים עם הנחת המוצא שלך.
זאת לא הייתה הנחת מוצא. אתה, אל תשים לי מילים בפה, עודד, אנחנו לא מכירים. אל תשים, אני לא...
לא, אני אומר, אבל תהיו חייבים או את זה או את זה.
אמרתי בהנחה שאתם תצטרכו את האצבע הנוספת כדי לקבל 61 מנדטים, והאפשרות היא או זה או זה. מה כן?
הממשלה הבאה.
אתה לא תענה לי.
אני לא, אני אענה לך. הממשלה הבאה צריכה להיות ממשלה רחבה ולא ממשלה של 61 מנדטים.
זה אומר?
וכממשלה רחבה היא צריכה להיות סדר גודל של 70-80 מנדטים.
אוקיי, בן גביר גם.
ובתוכה אני לא יודע...
אתה...
רגע. אני לא יודע... מי יוביל את באמת הענף
בהנחה של ליברמן או
רגע
אז או לפיד או גנץ, אין אפשרות.
אני חושב לא, לא אצלנו, אני אומר גם בציונות הדתית. תשמע, אנחנו רואים היום, כשאני מסתכל, תקח את רשימת הפצועים וההרוגים של צה"ל, אתה רואה את חובשי הכיפות הסרוגות מובילים, אתה רואה את חובשי הכיפות הסרוגות מובילים בחזית, באמת, אני חייב אפילו לנצל את הבמה
הזאת. כבוד גדול.
כדי להגיד עד כמה החלק הזה בחברה הישראלית יכול להיות סמן ימני לכולנו למסירות נפש, לנאמנות, לאמינות. ולכן אני חושב שהייצוג של הציונות הדתית צריך להיות כזה שמגיע מבני אותם אנשים. אני רואה מנהיגים בציונות הדתית.
היות ואתה מצביע לליברמן.
לא, אני...
לא, היות ואתה מצביע למפלגה שלך, אז אתה לא יכול להחליט מי יעמוד בראשם.
אבל אולי יעמוד בראשם?
אולי, זה עוד פעם...
לא, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך שם.
אבל אתה יוצא מנקודת...
אבל בוא, אני אתן לך שם, מה אכפת לך? אני אתן לך...
אני משיב... נו.
אולי אופר וינטר, שבשעוריה החליטו לא להמשיך את שירותו בצהל, יחליט שהוא הולך להניג עכשיו את הקבוצה הזאת, וילכו, תאמין לי שילכו אחריו, אני יודע איך החיילים שלו מסתכלים עליו, ילכו אחריו. אז אני לא יודע, אבל אני כן חושב, וזה חשוב לי להגיד, שהליכוד יהיה פרטנר משמעותי בממשלה שלנו.
ללא,
בממשלה, בראשות. תראה, לאביגדור ליברמן, כראש ממשלה, יכול להוביל את הממשלה הזו, יחד עם
נתניהו?
יחד עם הליכוד בתוכה.
עם בנימין נתניהו?
בנימין נתניהו, שאני רק אזכיר לך, מנהל משפט כרגע, שהוא לא יכול להיות שר.
זה לא שאלה, אל תרצה.
לא, אני לא פוסל אותו כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון.
בקואליציה שלך.
אני רואה את הליכוד בתוך הקואליציה. נתניהו.
עם נתניהו.
נתניהו יכול להיות בתוך הקואליציה, כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון.
אתה ענה לי, אבל אתה...
הוא לא יכול להיות שר בממשלה.
תן לי.
חוקית הוא לא יכול להיות שר בממשלה.
חוקית הוא יכול, עוד לא הוא
שר. שר בממשלה, לא.
לא, שר הוא לא יכול להיות. שר הוא לא יכול להיות מתוקף הלכת פנחס
דרעי. נכון, ולכן אני אומר, יהיה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. אני חושב שהוא יכול לתרום במקום הזה.
בוא נבין. תסביר לי.
אתה שואל אותי מה האוטופיה מבחינתי? אני רואה את אביגדור ליברמן כראש הממשלה, אני רואה את הליכוד חלק מהקואליציה, ואם נתניהו הוא חלק מהליכוד, הוא בהחלט יכול להיות בתפקיד בכיר בכנסת, כמו יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, מכיוון שיש, הוא היום מנהל כתב אישום, יסיים את כתבי האישום שלו, יצא זכאי, אגב, כפי שהיה לליברמן, כשליברמן היה נגדו כתב אישום, הוא התפטר מהממשלה, היה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ניהל את המשפט, יצא זכאי, חזר לממשלה. אם הוא יצא זכאי, אני לא רואה סיבה. אני לא בוחר את נציגי הליכוד. אבל אני חושב שנתניהו לא יכול להיות ראש ממשלה.
טוב,
חייב להתחלף.
ענית לי בצורה ברורה, ואין מישהו שלא הבין אותך. בן גביר?
שוב, אם בן גביר, ואני לא מדבר על בן גביר כמפלגה.
אני מדבר על בן גביר כמפלגה.
אני חושב שמבחינתי, כל מי שהוא לאומי, ליברלי.
אתה לא פוסל אף אחד.
כל מי שיחתום.
את העם אתה פוסל.
כן, אני חושב שמבחינתנו הממשלה הבאה חייבת להיות ללא מפלגות שאינן מפלגות ציוניות לאומיות. ומי שיהיה ציוני, לאומי, ליברלי, תפדל שייכנס לממשלה.
אני רוצה להגיד לך, הרעיון הזה, באמת, הצבת כאן קווים ברורים למה אתם רוצים. שלא כמו מפלגות אחרות.
אגב, זה לא רק מה אנחנו רוצים. אני חושב שזה מה שמדינת ישראל צריכה.
שלא כמו מפלגות אחרות, שאני עוד לא הצלחתי להבין את האידיאולוגיה שלהם, דווקא מהאופוזיציה. תגיד לי משהו אחר. אנטישמיות בעולם, זאת השאלה האחרונה, ונסיים כי זמננו תם. אנטישמיות בעולם, מה צריך לעשות?
עוד חזית שבה הממשלה הנוכחית נכשלה. צריך קודם כל להקצות לדבר הזה משאבים. זה דורש משאבים של סדר גודל של מיליארד שקל להסברה בתוך הקמפוסים. תראה, שגרירים של מדינת ישראל ברחבי העולם, הם לא יכולים להזמין מישהו לקוס קפה מבחינת התקציב שנותנים להם לפעילות. אני לא מדבר על פעילות בתוך הקמפוסים. חייבים להשקיע בפעילות בקמפוסים, וחייבים עוד דבר אחד, וזה חשוב לי. לפעול מול ארצות הברית, להגדיר את הציונות כערך מוגן באוניברסיטאות. זה יאפשר להיאבק באנטישמיות, זה יאפשר למישהו ציוני באוניברסיטאות להרים ראש ולהציג את העמדה שלו, מה שאי אפשר היום. כמו שאסור לנקוט בגזענות, כמו שאסור לנקוט בלהטופוביה באוניברסיטאות, וזה בתוך התקנונים שלהם. צריך לפעול שהציונות תהיה ערך.
רעיון מעניין, לא שמעתי, אבל אני מאמץ אותו. תגיד לי.
אנחנו מובילים אותו, אגב, ועדת עלייה
וקליטה. איזה שר תרצה להיות?
אני לא, באמת אני אומר לך, מבחינתי,
טוב, ידעתי,
החשוב הוא להחליף את הממשלה הזו ולהקים ממשלה ראשות אביגדור ליברמן.
ישראל ביתנו, יושב ראש ועדת העלייה והקליטה, עודד פורר. תודה.
תודה רבה, שיהיה שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.